רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר צהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית חמישה כוכבים. היום 629 באוקטובר, אנחנו מחכים ל-50 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. בעקבות המתקפה על איראן, בנק ישראל השיק מתווה סיוע ממוקד למשקי הבית ועסקים קטנים ומשרתי המילואים שנפגעו מהלחימה באימות הנוכחי. המתווה יתחיל בראשון ליולי 2025 וימשך חודש אחד. אפשר להגיש את הבקשה עד ה-31 ליולי, עם אפשרות להרחבה בהתאם לצורך. קבוצת הזכאים ומה הם מקבלים, אז הקבוצה הראשונה זה משקי הבית שנפגעו. הם מקבלים דחייה של 3 חודשים בתשלום משכנתה ללא הגבלה, ללא ריבית או עמלות. דחייה של הלוואות צרכניות עד 100,000 שקל, גם ללא ריבית או עמלות. עסקים קטנים וזהירים, אתם בעלי עסקים עם מחזור של עד 25 מיליון שקלים שנפגעו, דחייה של חודשיים בתשלומי הלוואות עסקיות עד 2 מיליון שח ללא ריבית ועמלות. חיילי מילואים בעלי עסק מקבלים פטור אוטומטי של חודשיים מתשלום ריבית על מינוס עד 30,000 שקל. באוש עסקי, הכוונה שהם מקבלים פטור אוטומטי של חודשיים מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 שקל בא עוש העסקי, ללא צורך בבקשה מיוחדת. מה הבנקים עושים בפועל? כלל הבנקים מאמצים את המתווה, וחלקם אפילו מציעים הקלות נוספות. הם גם מפשטים את הליכי הבקשה, נמנעים מלדרוש חתימות נוספות, מאפשרים הגשה מקוונת, מעלים מוקדים יהודיים, כל זאת כדי לזרז את המענה ללקוחות. אז מה המשמעות בשבילכם? אם אתם משרתים במילואים, מפונים מביתכם, פגועים ממתחי טילים, או מוצאים את העסק תקוע, ייכנסו לבנק שלכם, בקשו את המתווה. לסיכום, אם אתם עומדים מול חוב, משכנתה או מינוס עסקי, פנו לבנק, דברו איתו עוד היום. זה יכול לתת לכם כמה חודשים של אוויר לנשימה. אנחנו ניקח הפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נחזור עם האורח שלי, עורך דין תומר רבינוביץ', שידבר איתנו בדיוק איך, מה אפשר לעשות, כאשר נערמים החובות ואיך אפשר לצאת מהמצב הזה.
את עצמך בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו היא עוד תזרח עלינו אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו הוא יכוון אתה יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי עצמך בוא נצרח על מרפסת נרקוד ונשמח רק שנינו איך נשמח רק שנינו ושמע לכל שאלה יש תשובה אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך מי יודע יש מקום אי בודד ואליו אני רוצה ללכת אין מקום לפחד לאבד את עצמי בדרך לומד מכל מה שהיה ויותר לא עוצר לא נוגע בזמן מחפש לי מהות רגע עושר קטן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן כמו משוגע לא יודע לאן כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן Shall we take מחפש לי מהות רגע עושר קטן מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן איך כמו משוגע לא יודע עליה כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן אני יודע מי שהוא איתי כאן זרקת סימן יודע מי שהוא איתי כאן מי שהוא איתי כאן
אני מפפיות טוב אז הבא אז הבנקים ובנק ישראל והמדינה באמת סוף סוף מושיטים יד ובאמת אנחנו רואים שקצת יש קצת עזרה אבל מה קורה כשהיד הזאת מגיעה מאוחר מדי שהעסק כבר קורס כשהחובות נערמו כשאין יותר אוויר לנשימה אז היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר איך אפשר להתחיל מחדש איך אפשר לצאת מהחובות איך אפשר לבנות עתיד כלכלי גם כשמרגישים שהכל יתפרק ובדיוק בשביל זה נמצא איתנו היום באולפן עורך דין תומר רבינוביץ' מייסד ומנכ"ל דף חדש מומחה לחדלות פירעון והסדרי חוב שלום תומר
שלום
איזה כיף שאתה פה
איזה כיף להיות פה
דף חדש בעצם זה עמותה שפועלת מהשטח ככה נותנת תקווה כלים ליווי ליווי לאנשים שהם בחדלות פירעון או באמת לקראת חדלות פירעון.
אפילו קודם. דף חדש זה ארגון חברתי שמתמחה בשיקום כלכלי של אנשים, מעמד ביניים, אנשים, משפחות עובדות, בעלי עסקים קטנים, שהגיעו למצבים של קריסה כלכלית. יש לא מעט כאלה, בטח בשנים האחרונות המשוגעות. וצריכים מישהו שיעזור להם רגע לתרום מזה תוך זמן קצר, חודשיים, שלושה, לעלות חזרה לסוס, להתיישר כלכלית, לסגור את החובות ולפתוח דף חדש.
אז לפני שתספר לנו על עמותה, תספר לנו קצת עליך.
קצת עליי.
כן, תעשה לנו הצגה.
אני ירושלמי, נשוי לתליה, אבא לארבעה בנים חמודים. עורך דין במקצועי, התמחיתי לפני 20 שנה בערך אצל השופטת ורדה אלשיך, שם הגעתי לכל העולם הזה של, של חדלות פירעון ו- והסדר רחוב, ובאיזשהו שלב בקר אחרי כמה שנים בתור עורך דין, הצגתי בנקים, הייתי כל מיני קובעים, ועזבתי את המקצוע, הלכתי לנהל עמותה שנקראת בית הגלגלים, לא, סניף של עמותה של בית הגלגלים, עבודה עם ילדים עם נכויות, לא קשור לעולם הזה. וכשחזרתי, היה ניסיון ככה למצוא איזה שילוב בין העסקי,
בין
משפטי, חברתי.
לעמוד.
בדיוק.
והקונסטלציה ככה נולדה דף חדש. מה, תספר לנו, כי התחלת להגיד שבאמת העמותה באה לעזור לאנשים לעשות שיקום כלכלי. באמת, איזה פתרון אתה באמת רוצה לפתור? מה אתה חושב שהאתגר הכי גדול שאתה רוצה לפתור אותו?
אני אתחיל מהסוף, בסדר? Okay. אין חוב שאין לו פתרון. אנחנו פוגשים הרבה פעמים אנשים שמגיעים, והם בטוחים שהשמיים נפלו, והם לא רואים איך הם יצאו מזה גם בעוד 100 שנה, וזה לא נכון. נורא קל לצאת מחובות כשמתנהלים נכון. כשעושים טעויות, אז מן הסתם הדברים מסתבכים, כמו בכל דבר אחר שהוא בעיה כרונית יותר. אבל בגדול החובות הם סימפטום. ואנחנו רוצים להבין למה נוצרו החובות. חובות לא נופלים עלינו משמיים. הם נוצרו כי יש בעיה של התנהלות כלכלית בבית, כי יש בעיה בעסק שבמקום להכניס כסף הוא מושך כסף מהבית, כי יש בעיה פער תעסוקתי אצל אחד מבני הזוג, כי יש זוג שלא מדבר על כסף, ואף אחד לא מנהל את הכסף, הכסף מתנהל מאליו, ואף אחד לא פותח את החשבון. וכשאנחנו מבינים למה נוצרה הבעיה, אנחנו גם יודעים איך לפתור אותה, דרך התנהלות כלכלית נכונה, דרך ייעוץ עסקי, דרך ייעוץ תעסוקתי, זה לא משנה, אבל אני צריך גם לפתור את החוב הקיים, זה לא משנה אם זה חוב של 100,000 שקל או של מיליון שקל, ואני צריך במקביל גם לוודא שהחובות לא חוזרים, שזה האתגר הרבה יותר קשה.
אז אני אשאל אותך כאילו שאלה שהיא נורא מתבקשת, במה אתם שונים מפעמונים?
איפה אני מתחיל? קודם כל אנחנו מתעסקים בסך הכל בסוף עם אותה אוכלוסייה, בסדר, אוכלוסיית מעמד ביניים, אוכלוסייה שמסתכרת.
אוקיי.
פעמונים ייתנו מענה פנטסטי, אם את באה עם מינוס של 20-30 אלף שקל, ואת צריכה רגע להתאפס. מתנדב של פעמונים יכול לעשות לך עבודה נהדרת. כשאת מגיעה עם חוב של 300-400 אלף שקל, הרבה פעמים כבר צריך פה, א', טיפול הרבה יותר מהיר, ולפעמים אפילו קצת אגרסיבי. זאת אומרת, הבנקים לא מחכים לאף אחד, צריך פה רגע להכניס אנשי מקצוע, מהר מאוד לתמונה, ולעשות עבודה שהיא גם משפטית לפעמים, כי יש עיכול על החשבון, או כי עוד רגע יש מכתב מעורך דין וצריך פה טיפול משפטי, אז יש לנו מערך של עורכי דין. וצריך, בגדול, צריך לחתוך, צריך עבודה, צריך לקבל החלטות כאן, ועכשיו אין לנו זמן לתהליכים, אנחנו צריכים מהר מאוד לעבוד ולהתעשת על המצב ולהתאפס על פתרון.
ואם באים אליכם אנשים עם 20-30 אלף שקל מינוס, אתם מטפלים בהם? אבל או ש...
אנחנו נפנה לפעמונים, אנחנו נפנה לעוגן, פחות צריך אותנו, חבל. אנחנו, אבל כשמגיעים עם... לפעמים מגיע מישהו עם חוב של 20-30, הוא בדרך למטה כבר, הוא מבין שיש לו התחייבויות שעתידות להיכנס, אבל...
לפעמים זה לא גודל החוב, זה גם תלוי, בוא נגיד את האמת, זאת אומרת, החוב זה יכול להיות קשור כאילו ליכולת הכנסה או ליכולת הסתכרות, זאת אומרת, ברור שהם...
אז אני אפריד, אנחנו נניח עכשיו מתחילת המלחמה, אנחנו בעיקר סביב מילואימניקים שמוצאים את עצמם מסתבכות, אנחנו רואים הרבה פעמים לפעמים מילואימניק, שבא ואומר, היום הכל בסדר, כי יש לי משכורת מהמילואים, אבל העסק שלי מת מזמן, כבר לפני כמה חודשים, אני מבין שאני הולך לצאת אל כלום.
כן.
ואז אני אמצא את עצמי בבור כלכלי. אז לפעמים אנחנו, והחוכמה אני חושב, בכל מה שקשור להסתבכות כלכלית, זה לתפוס את הכמה שיותר מוקדם.
נכון.
אם תפסתי את זה ב-20 אלף שקל, ואני יכול באמת לפתור את זה בזה.
הבעיה שרוב האנשים... לא תופסים את זה ב-20 אלף שקל, בוא נגיד את האמת, זאת אומרת, ב-20 אלף שקל הראשון, עוד פעם, אז אני אומרת, בגלל זה אני אומרת שזה גם תלוי הכנסה, כי לבן אדם שמרוויח 5,000 שקל, 20 אלף שקל זה המון, אבל למי שמרוויח את המשפחה נורמטיבית...
שוב, אנחנו מדברים על אוכלוסיית, אוכלוסייה עובדת.
בוא נגיד שאנחנו מדברים על המעמד ביניים קלאסיים, אוכלוסייה עובדת וזה. אז תראה, ב-20 אלף שקל, אז בדרך כלל הבנק ייתן את ההלוואה,
בואי נתחיל עם זה ש-30% מחשבונות הבנק בישראל נמצאים במינוס כרוני של 20,000 שקל.
נכון, אוקיי.
זה המינוס הממוצע בישראל, וזה 30% מחשבונות הבנק, הם במינוס כזה כל השנה.
נכון, נכון.
אז כבר שליש מהאוכלוסייה. הבעיה היא, ואנחנו רואים את זה גם כשאנחנו מגיעים לעולם היותר קשה של חדלות פירעון ופשיטות רגל, שרוב המקרים של חדלות פירעון מתחילים בגלל איזושהי מעידה קצרה של חודשיים, שלושה, שיש פתאום איזו בעיה בתעסוקה, שיש פתאום איזו נפילה בעסק, שיש משהו שאנחנו גם ככה על הקצה, ומנצלים במסגרת אשראי עד תום, ואז יש משהו ופתאום יש טלפון מהבנק.
וזה כבר מתחיל כדור שלג שאתה לא יכול לעצור.
בדיוק, מתחיל טלפון מהבנק, והם הופכים את המינוס להלוואה, ואז עוד הלוואה, ולא פתרנו את בעיית השורש.
נכון, ואני רק אגיד שמחקרים מראים, ואני מקווה שתסכים איתי, ש-8,000 שקל הוצאה חד פעמית לא צפויה יכולה להביא משפחה לקריסה, ואני אומרת, אני מוסיפה שאחרי הקורונה ואחרי מלחמת 7 באוקטובר, מה שראינו, שזה לא חייב להיות הוצאה, זה גם יכול להיות אי הכנסה.
כן.
שקורית במפתיע, זה גם יכול להביא משפחה לקריסה.
ובואו נוסיף על זה, את היוקר מחייה של השנים האחרונות, שקפץ בצורה לא פרופורציונלית. משפחת מעמד ביניים ממוצעת היום, מכניסה 16,000 שקל, כשלגדל ילדים בפחות מ-20 זה מאתגר, לפחות במרכז הארץ. זהו, כבר אנחנו במינוס.
אני קצת חולקת עליך, אנחנו גם בשיחה המקדימה שלנו, אנחנו, היה לנו ויכוח. כי אני חושבת שבאמת, כשאנחנו מדברים על מעמד ביניים קלאסי, בסדר? ששני בני הזוג עובדים, לא על אחד, ששני בני הזוג עובדים, אז הממוצע הוא יותר מתקרב ל-20,000. ואני גם אמרתי לך קודם, היה לנו הרי שיחה מקדימה לפני השידור, והיה לנו ויכוח על כמה יוקר המחיה משפיע על ה... אני חושבת שאי אפשר להאשים, שזה נורא קל להאשים את יוקר המחיה, אבל זה לא...
אני חושב שלהאשים לא עוזר אף אחד. בסדר, יש פה עניין של לקיחת אחריות, ובוודאי שמשפחה...
זה נורא קל להגיד, יוקר המחיה. לא.
זה לא עוזר לאף אחד להגיד, אני כבר אומר, זה לא עוזר לאף אחד להגיד, זה יוקר המחיה, זה לא אשמתי. למי אכפת אם זה אשמתך או לא אשמתך או אחריותך? בסוף אתה תשלם את המחיר.
אבל יש פה הרבה יותר...
הבנק לא ישלם מחיר על זה שאתה לא משלם את ההלוואה. אתה לא תישן בלילה.
זה נכון, אבל זה לא...
אתה לא תוכל לתת לילדים שלך את מה שאתה רוצה לתת.
נכון.
אתה תבלה, תתמודד עם הליכי גבייה. אם אתה תיכנס ללופ הזה של ההלוואות, זה לא יעזור לאף אחד שתגיד יוקר המחיה.
אבל הסיבה שאנשים מגיעים למצב הזה של המינוס וההתנהלות, תראה, יש איזשהו מעגל קסמים, בסדר? אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס, ואז אתה בהתחלה אוכל טעון, ואז ברגע שיש תזרים שלילי ויש גירעון, אתה נכנס למינוס. נכנסת למינוס, אם אתה לא מפסיק את הגירעון, הגעת לקו התחתון. ואז המלחמה, מה הטעות של רוב האנשים? שהמלחמה זה עם הקו התחתון של המינוס. הם יכלו לעצור את זה באפס.
למה יש מינוס?
בדיוק.
באירופה אין מינוס.
נכון.
בארצות הברית אין מינוס.
אז זה לא עניין של יוקר, זה עניין של...
בואו רגע לא נוריד אחריות מהמערכת הבנקאית, שמעודדת מינוס, שמעודדת הלוואות, אבל עוד פעם...
וגם מהציבור שחושב שמינוס זה מתנה...
אני חושב שבסוף כל בן אדם צריך להסתכל על עצמו ולהבין איך הוא רוצה לחיות את החיים שלו. ואני ליווינו עד היום מאות, אם לא אלפי אנשים בחובות, וחובות זה מצב...
נורא.
על הפנים.
כן?
באמת, זה קטסטרופה למשפחה כולה, לא פחות מגירושין או ממחלה קשה, זה לא, הרבה פעמים זה גם מביא גירושין ומביא מחלות קשות, ראיתי מה לא. בסדר?
לא ישנים בלילה, וסטרס.
לא ישנים בלילה זה החלק הקל. זה כולם.
כן.
יש את אלה שזה גם הופך לסקרת והתקפי לב, וטרשת נפוצה ומה שלא תרצי. אז המחיר... שמשלמים על הסתבכות כלכלית, היא מחיר, ואני אומר את זה, כדי שמי ששומע אותנו, יפחד. תפחדו מהסתבכות כלכלית, זה דבר לא סימפטי. אם אפשר לתפוס את הדבר הזה בזמן, ואם מתקשרים אליכם מהבנק ואומרים, קח הלוואה, כי אתה במינוס, לעצור רגע, להגיד שנייה, אני הולך לקבל ייעוץ, ואז אני אקבל החלטה אם לקחת הלוואה, אם לא לקחת הלוואה, איזו הלוואה לקחת, אולי אני אבדוק ריביות, אולי בכלל עדיף שאני לא אקח הלוואה, אני קצת יעדק חגורה חודש, חודשיים, והגדיל הכנסה. זאת אומרת, יש המון פתרונות כשתופסים את הבעיה הזאת בזמן.
אבל אני רוצה רגע לחדד את זה, בסדר? כי אליכם באים האנשים שלא תפסו את זה בזמן, שהם בקריסה כלכלית.
גם וגם. באים גם אלה שתופסים את זה בזמן, בתחילת הקריסה, הם רואים את הקריסה מגיעה, כמו שאמרנו, בעיקר בשנה וחצי
האחרונות, בעיקר סביב מילואימניקים. אבל בואו נדבר רגע על אנשים.
על המצב הרגיל, לפני, אני לא יודע מה זה מצב רגיל, כי כבר המון שנים לא היה פה מצב רגיל.
כלכלית, כי בוא, מה שאני רוצה להגיד לך, שלא כל משפחה ב-20,000 שקל מינוס, היא בקריסה כלכלית.
לא.
אפשר לטפל בזה נורא מהר בצורה אחרת.
אבל אני אגיד לך משהו שאנחנו רואים גם היום על מי שקורס במלחמה. בסדר?
אוקיי.
עסקים, משפחות, שהיו מסודרים כלכלית, ששמו כסף בצד, שהיה שם
שכבת שומן
שתשמור עליה, החזיקו מעמד גם בטלטלות. איפה הבעיה? כשאנחנו חיים על הקצה. ופה כן נכנס יוקר מחיה. כי יוקר מחיה מביא אותנו למצב שכולם חיים על הקצה. כל הזמן. כי העגלה בסופר שעלתה פעם 800 שקל, עולה פתאום 1,300, ואני כבר על הקצה, by definition אני על הקצה. ואז אנחנו נכנסים למצב שכולם על הקצה, ואז יש איזו רעידה קלה, ופתאום הקצה...
בוא נגיד שיוקר המחיה לא תורם, בסדר?
לא תורם בכלל, יציבות נפשית, אנחנו עושים בני אדם, אנחנו לא מכונות, אנחנו רוצים לפצות את עצמנו, עכשיו מי לא הלך לקנות פה גנרטור, אנחנו התקנו מזגן בממד, 6 שנים אנחנו בבית, לא היה מזגן הסתדר, פתאום זה נהיה החדר הכי אטרקטיבי בבית. למה? וביומיים, ביומיים.
אתה יודע מה, אבל אני אגיד לך ככה. אני אומרת, אני באמת, אנחנו עוברים כבר שנתיים מלחמה, ואנשים קצת צריכים, הייתי מצפה קצת התבגרות.
תתרגלו.
כן, תתרגלו למצב חירום, ותבינו איך להתמודד עם זה. אבל נגיד, אני אומרת עוד ניחה, מזגן, כי באמת כל המלחמה הזאת, בכל זאת, לא היינו שעות בממד. מי שלא בגבול, אני מדברת על
זה. לא, אבל עברנו לישון בממד, זה ההבדל.
זהו, עכשיו זה הרבה יותר קריטי. אז נגיד קנית מזגן לממד, בסדר. אבל יש פה הקטע הזה עם האוכל, למשל, שאני מתה מזה. איך ביום שישי, ביום שישי בלילה היה, הלילה בין 56 היה הזקה, ביום שישי בבוקר הסופרים היו ריקים.
אני ממליץ.
מה קרה?
אני ממליץ לקרוא את הספר מחסור. ספר מצוין של פסיכולוגיה התנהגותית שמסביר שכשאנחנו במצבי לחץ לדוגמה, האינטליגנציה שלנו יורדת באיזה 40%, ואנחנו לא מעניין אותנו מה יקרה בעוד חודש או חודשיים, מעניין אותנו מה יקרה עכשיו מחר, ואם עכשיו הולכת להיות התקפת טילים והולכים לנתק אותנו מחשמל ומים, אז אני רוצה 17 שישיות מים אצלי בממד.
אבל מי אמר שנתקו אותך מחשמל?
ולא אכפת לי כמה זה עולה, אני אשלם כל מחיר.
ישר חושבים מה קרה?
אבל אנחנו בני אדם, מה לעשות? אנחנו בני אדם.
בסדר, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו בשנתיים מלחמה, אז אני כן מצפה קצת מהציבור להתגבר. עכשיו, אני אגיד לך מה, לפני המלחמה הייתי אומרת כל הזמן, תמיד היה לי משפט כזה קבוע, תעבדו על מלאי נמוך, אסור הם לא על הגדרות. כבר שנתיים אני לא יכולה להגיד את המשפט הזה, אני בבעיה מאוד קשה. אבל עדיין, תתבגרו, כאילו...
אני לא חושב שזה עוזר להגיד לאנשים, תתבגרו, זה כמו להגיד למישהו עצבני, תרגע. מתי זה עבד אי פעם? זה לא אנשים בלחץ, ואפשר להבין, וכל קנייה, גם לא במצב של מלחמה, כל היחס שלנו כסף הוא רגשי.
נכון.
אנחנו, הכל הוא רגשי, וגם כשאני כעורך דין יושב עם בן אדם, שעכשיו עם סיפור חובות, 80% מהפגישה בכלל לא מתעסק בחוב. אגב, החוב זה הדבר הכי קל בכל הסוגיות שעולות שם בפגישה. בסדר? עולה שם היחסים עם בני הזוג, והיחס לכסף, והאחריות על הכסף, ומה, איך גדלתי בבית, ואיך היינו מאז שהתחתנו, ואלף עניינים שונים, ומה, איך אני מרגיש, ולפעמים, שב אצלי איזה זוג, עם חובות של מאות אלפי שקלים, ואני מסתכל, ומשכורות גבוהות, ולמה בעצם אתם מחזיקים שני רכבים? את עובדת 7 דקות מהבית. ומנסים לפצח את הסוגיה הזאת, למה? והיא לא מוכנה להיפרד מהרכב. למה? כי היא צריכה להסיע את הבנות לבית ספר. אני אומר לה, אבל יש להם רגליים. אבל עכשיו לכי תתווכחי מישהי שככה היא גדלה, וזה האג'נדה שלה, והיא צריכה להבין שהיא צריכה עכשיו למכור את הרכב, כי אחרת היא הולכת לחדלות פירעון.
אתה רואה משפחות שמגיעות אליך, שהם יצאו כבר מהחובות. באמת, אנחנו מדברים פה על קריסה. אני חשוב לי להגיד, כי אתה מטפל לאו דווקא משפחות, זאת אומרת, אפשר להוציא אנשים ממינוס, לא צריך להגיע להסדרים חובים בבנקים. אני דברתי, אתה באמת ההתמחות שלך אלה הבעייתיים יותר. ואתה רואה אנשים שהם יצאו מחדלות פירעון, יצאו מזה, עשית איתם את הטיפול, דיברת איתם על כל הדברים האלה, והם חזרו בחזרה. אחורה, יש שזה קורה
אז
לפעמים?
אז שנייה בואי נדבר על המקרו. בסדר? Okay. במקרו במדינת ישראל, 80% מחדלי הפירעון חוזרים לחובות. בסדר? 70% אפילו לא מסיימים תהליך.
איך אתה מסביר את זה?
יש פה בעיה לא רק. יש פה בעיה מערכתית מאוד 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 קשה. בתוך כל המערכת של ניהול הליך חדלות הפירעון, במשרד המשפטים, אנחנו עכשיו מנהלים בגץ, ביחד עם ארגון לתת, סביב העניין הזה. אז יש בעיה בהליך עצמו.
אוקיי.
בסדר? אנשים שנכנסים, אני אתחיל מהסוף, בסדר? חדלות פירעון זה ההמלצה האחרונה שלי למישהו.
אתה ממליץ כן להימנע.
אני ממליץ לא ללכת לחדלות פירעון, חד משמעית.
למה?
כי זה פשוט לא עובד. בסדר?
זה לא עובד מבחינת הבן אדם או מבחינת הרשויות?
גם וגם וגם. מבחינת הבן אדם, 80% חוזרים לחובות, 70% לא מקבלים הפטר. מבחינת הבנקים...
אז זה קטם לכל החיים אם אתה לא מקבל הפטר.
הקטם פחות מטריד אותי. מטריד אותי האם אתה יכול כאילו רגע לנשום אוויר ולחיות חיים כלכליים עצמאיים ונורמליים.
אוקיי.
בסדר? ואם אני יכול לגמור את זה בהסדר שנמשך חודשיים שלושה ואתה יכול להביא כסף ממקור אחר או להגיע לאיזשהו הסדר אחר, אז תוך חודשיים שלושה לגמור את הסיפור ולא להיגרר איתו חמש, שש שנים. בגדול, ההליכים ארוכים מדי, התשלומים החודשיים גבוהים מדי ולא מותאמים, ואז אנשים משלמים, משלמים, באיזה שלב מתייאשים,
ואז הם חוזרים.
אז ההליך הזה לא עובד, והגבייה עומדת על בערך 4.5% גבייה, אז גם זה חסר משמעות גם מבחינת אנשים, זאת אומרת, יש שם בעצם מערכת שלמה, שלא עובדת. היא לא גובה והיא לא משקמת. אבל נשים בצד רגע את הליך חדלות הפירעון, כי זה באמת פתרון הקצה. אגב, אני אומר פה, לכל מי שהלך לעורך דין, ויש הרבה עורכי דין שזה מה שהם עושים.
שהם ממליצים.
הם עושים חדלות פירעון. עכשיו, שנייה לחשוב רגע, זה לא פתרון מדף חדלות פירעון. רגע תראה אם זו משפחה שמסוגלת לעמוד ולהתמודד עם הליך כזה. זה הליך ארוך. האם יש פה כוחות נפשיים לעשות את זה, או שעדיף לחפש פתרון אחר? תשאלו את עצמכם, האם בדקתם עוד אלטרנטיבות? אני לא מכניס ילד לניתוח אם יש לי פתרון תרופתי, בסדר? או פתרון שהוא בכלל בשינוי התנהגותי קודם. אז נורא חנוח חשוב להיזהר מהליכי חדלות פירעון, אבל... השאלה היא עוד פעם, בסוף, איך אני לוקח איזושהי אחריות על כל הסיטואציה הזאת, וזה נורא חשוב לא להשאיר את זה לאף אחד. בסוף מי שמסתבך צריך לדעת שהוא, זה החיים שלך. אתה תשאיר את זה ותגיד, זה העורך דין אמר לי, זה היועץ אמר לי, זה הבנק עשה לי, זה לא יעזור בכלום. אתה חייב לקחת אחריות לקבל החלטות ולהבין גם שזה הדבר הכי חשוב בחיים שלך כרגע. זאת אומרת, לפעמים אני מוצא אנשים שמגיעים אליי, מתקשרת אליי זוג ואומר לי, אני לא יכול לבוא, יש לי עבודה. עזוב אותך מהכל, תעזוב את העבודה, תבוא לפגישה. זה כרגע יותר חשוב מכך.
כי זה ישפיע אחר כך לכל החיים שלך.
כי אחר כך אתה בסוף גם תעזוב את העבודה.
נכון.
כי אתה לא תצליח להחזיק את זה בתוך כל הלחץ.
כן. אתה חושב שהמערכת הבנקאית היא עוזרת לאנשים, היא נתרמת, אפשר לתרום אותה לטובה?
אני חושב שהמערכת הבנקאית יכולה לעשות הרבה יותר בלזהות אנשים שהם במשבר אמיתי, לא, מי שמשבר רגעי, תנו לו הלוואה, לסגור פער וזה כן. סבבה. מי שאתם רואים שזה כבר הלוואה אחרי הלוואה אחרי הלוואה, לעצור, למה לתת עוד הלוואה?
למה בנק ישראל פה לא בעצם נותן איזשהו כללי אצבע, שאולי באחוז מסוים של הלוואות לעצור את זה, או ב...
אני צריכה לשאול את בנק ישראל, תביא אותם לפה. אנחנו בקשר עם בנק ישראל, אני חושב שבנק ישראל כתפיסה תופס את עצמו בעיקר היום כמי שצריך לשמור על יציבות הבנקים. אנחנו בזמן האחרון מתחילים להבין שם שיציבות הבנקים תלויה גם ביציבות משקי הבית שבסוף מחזיקים את הבנקים, אבל בהחלט לא סביר שבשנת 2024 הבנקים הגיעו לרווחי C מאז קום המדינה, כשכל המדינה בקריסה, כש50,000 איש אמורים לאבד את הבית שלהם, כי הם לא עומדים בתשלומי משכנתה. המשכנתה שלי עלתה באיזה 30% בזמן הזה. כשמאות אלפים קורסים, יש לנו, as we speak, בערך 600,000 איש, זה כל מבוגר עשירי בישראל, מתמודד עם תיק הוצאה לפועל. אז אנחנו, זה מאות אלפי משקי בית, שנמצאים בחובות מאוד מאוד כבדים. בוודאי שיש איזה דיסוננס שהבנקים ברווחי סי והמשק...
תראה, עברנו 5 שנים מאוד מטלטלות, כי גם עברנו את הקורונה, וגם עברנו את המלחמה, ואני חייבת להגיד שזה שני דברים שקרו, שזה נקרא ברבור שחור, מה שנקרא בכלכלה, לא צפוי.
ובין לבין מלחמה באוקראינה, ועליית מחירים.
אבל מה שזה קרה, גם בקורונה וגם במלחמה, מה שאני רוצה להגיד שזה אנשים שנפגעו, זאת אומרת, תחשוב שאנשים, היה להם עסק, מצליח, ספרות, תיירות, ספורט, אנשי תרבות, ובבת אחת הכל נגמר. זאת אומרת,
זה לא רק בבת אחת, זה עוד פעם ועוד פעם
כן,
ועוד
זה,
פעם.
זה כאילו, היה זה קרוב לשנה וחצי, או שנתיים אפילו, ואז הגיעה מלחמה, וזה קרה אותו דבר. זאת אומרת, ביום אחד
דיברתי
אנשים 100,000 מפונים.
איזה חודש לתוך המלחמה, דיברתי עם מישהו שהיה לו חברת, יש לו, חברת הסעות VIP, והוא אומר לי, אני עכשיו סיימתי את החובות שלי מהקורונה, סגרתי חובות של איזה 1.5 מיליון שקל, לקחתי הלוואות חדשות, קניתי ציר רכבים, יש לי החזר של 60,000 שקל בחודש, כל הרכבים עומדים.
מטורף.
עכשיו, ושוב אני חוזר, אין חוב שאין לו פתרון.
אוקיי.
וזה היופי של הדבר הזה, באמת, החוכמה העיקרית היא לא לעשות את זה לבד. אל תנסה לפתור את עצמך בבית, כמו שאם יהיה לילד כואבות השיניים, אתה לא עושה לו עקירה בבית, נכון? אתה לוקח תורף לשיניים.
זאת אומרת, לך לרופא מקצועי.
אז צריך להכניס איש מקצוע לתמונה, וזה מה שעשינו בדף חדש בעצם. אספנו אנשי מקצוע, שגם יודעים לעבוד אחד עם השני, יועץ כלכלי, שיודע לדבר עם עורך דין, שיודע לדבר עם יועץ עסקי. סתם במקרה הספציפי הזה, לקחנו יועץ עסקי, שעבד איתו, החליטו איזה רכבים מוכרים, איזה רכבים משאירים, התחיל לעבוד עם הצבא, התחיל לייצר הסעות מסחריות בכלל, ולא לתיירות.
להכניס כסף בכל מחיר.
בדיוק. קודם כל שיכנס כסף למערכת. זה האלף בית. זה לא משנה מאיפה בכלל. לך תעבוד בינתיים בסופר, גם אם אתה רואה חשבון. שיכנס כסף למערכת. קודם כל שיכנס כסף על... זה אחד. ושתיים, כמה שיותר מהר, לחזור לאיזושהי פעילות כלכלית סדירה. והחלק החשוב הוא לקבל החלטות מהירות. אין לנו זמן. צריך למכור את האוטו, שלקחת בליסינג, כי חשבת שאתה בפריחה, ופתאום אתה מגלה שאי אפשר, למכור אותו היום. זה לא יעזור למכור אותו בעוד חודשיים, הלכו לך עוד שני תשלומים.
זאת אומרת, עדיף להוריד קצת במחיר, ונגיד ל...
עדיף, מה שהחלטת, תחליט היום.
הבנתי.
אין לך עכשיו חודש לקבל החלטות, לחשוב, להרהר בדבר, אין זמן, הבנקים לא יחכו לך.
אז מה הטעויות הכי גדולות שאתה רואה אצל...
וואו. קודם כל, לקחת הלוואה, כשאתה לא יודע איך להחזיר אותה. זה טעות מספר אחת. לוקחים הלוואה, כשיש לי תכנון, זה לא משנה אם זה משכנתה, או אם זה הלוואה לקניית עסק, נכון? אני לא אקח הלוואה לקניית עסק בלי שיש לי תוכנית עסקית. אני לא אקח משכנתה בלי שאני יודע כמה הולך להיות לי את השלום החודשי ושאני יכול לעמוד בו. אותו דבר עם הלוואה צרכנית.
אני חייבת להגיד לך שאתה יודע, במשכנתה, גם הבנקים מאוד בודקים, כי אף יועץ משכנתה לא ייתן לך בלי לבדוק שאתה לפחות 40% עומד בהחזר, ויש כללים מאוד ברורים של בנק ישראל, ובהלוואות עסקיות אותו דבר, כי אתה בונה תוכנית עסקית.
יפה.
דווקא משקי הבית, זה דווקא פה...
וזה גם לא רק זה, הלוואה צרכנית אני לוקח מפה.
בדיוק.
אנחנו יכולים עכשיו פה, אני ואת, לא
בשנייה וחצי,
ב-300,000 שקל.
היום, הקלות הבלתי נסבלת של הלקיחת הלוואות, והטעות של משקי הבית בעיניי, זה שלא בונים תקציב, ולא בודקים את ההחזר, כמה אני יכולה לעמוד, לפני שאני לוקחת...
שאלת מה הבנקים יכולים לעשות, מספיק שהבנקים היו אומרים, אתה יכול לקחת הלוואה, היא לא תיכנס לך עכשיו, היא תיכנס לך בעוד שבוע, עד אז תביא לנו חוות דעת של יועץ כלכלי.
למשל.
לדוגמה, סתם אני זורק, אבל שנייה, לא להפוך את זה למשהו שהוא פתרון מיידי.
זה נורא קל היום.
למצוקה.
ומהכרטיסי אשראי, ומהבנק,
ואני בסטרס, ומלחיצים אותי, ואני חייב כסף עכשיו, אז אני לא חושב, ואני לא בודק, ואני לא משווה מחירים.
ומה אנחנו לא יודעים לגבי הלוואות?
כמה הן עולות.
ושצריך להחזיר, לא מספרו לנו.
יודעים שצריך להחזיר, לא יודעים כמה זה עולה. אני יודע שמקרר עולה 5,000 שקל, ושהמיקרופון הזה עולה, לא יודע, 300 שקל, 500 שקל, אין לי מושג, אבל יש עליו תו מחיר. כמה עולה הלוואה? מה זה פריים פלוס חצי לחמש שנים? כמה זה עולה לי?
גם.
אני לא יודע.
יש לי לקוח, אני אספר לך, לא בחד לא פריים, אבל יש להם 200,000 שקל כמעט חובות, הם לא במצב כלכלי קשה, החלטנו להכניס את החובות למשכנתה. ואז הוא אמר לי, אני אקח כבר עוד, את יודעת מה, אם אני כבר מזה, אני אקח כבר...
נתפנק.
נתפנק כבר, אני אקח כבר עוד 100,000 שקל, ואנחנו נעשה טיול משפחתי לארצות הברית. ואני אכניס את זה ל-30 שנה למשכנתה, מכפת לי, אבל הנה, יש לי כסף. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה מכניס, בוא נראה לך מחשבון הלוואות, פתחתי לו מחשבון משכנתאות, ה-100,000 שקל האלה זה 215,000 שקל. כאילו, אתה חושב, אנשים לא מבינים את העלות של הדבר הזה.
אז הדבר ראשון, זה לא לקחת הלוואה, אם אתה לא יודע בדיוק איך אתה הולך להחזיר אותה. הלוואה זה לא פתרון פלסטר, בסדר? זה תעשה תוכנית. שב שנייה, תעצור.
נכון, לגמרי מסכימה.
שתיים, זה לא להחתים ערבים. בדרך כלל, את לא צריכה ערבים שלקחת הלוואה בקליק.
צרכנית, זה. כן.
הלוואה צרכנית אני מדבר. אם הבנק מבקש ערבים, כנראה שהוא מזהה שיש פה בעיה. אז אל צבח עוד מישהו. מספיק הסתבכת אתה, גם אל תחתים את אשתך, תכניס אותה לחשבון עכשיו, כי הבנק אמר שצריך פה עוד מישהו בחשבון. הסתבכת, תסתבך לבד. עדיף לו לאשר לסבך עוד אנשים איתך, כולל בין בת הזוג. בסדר?
אבל בדרך כלל זה בחשבון, זאת אומרת, זה משק בית.
אם זה בחשבון משותף, חשבון משותף, אבל ישבתי פעם עם לקוח שהיה עולה חדש מדרום אמריקה, לא דיבר מילה עברית, הגיעה אחותו שהייתה עולה קצת יותר ותיקה. בא לתרגם, לא... והיא באיזה שלב, היא אומרת, טוב, אני צריכה לצאת, בעלי מחכה לי בבנק. אמרתי לה, למה? אז אומרת, כי הוא רצו למחזר לו את ההלוואה, והוא אמרו שאני צריך שגם אני אחתום. למה? כי החשבונות נפרדים, והם רצו שגם היא תחתום. עכשיו, היא לא מבינה שבאותו רגע היא חייבת את הכסף הזה ביחד איתו.
טוב, אבל הם גם בעל ואישה, אז היא הייתה חייבת בכל מקרה.
לא, ממש לא. אם יש לי חשבון נפרד ולאשתי חשבון נפרד, ואחד מאיתנו לקח הלוואה, הבנק יכול לגבות ממי שחתום על ההלוואה, הוא לא יכול לקחת הלוואה מבין הזוג השני. ברגע שחיברנו את החשבונות וחתמתי איתה, אז כן, אבל אי אפשר זה. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. אז לא לסבך אנשים אחרים.
אבל אם יש לי עיכול, זה לא הולך, זה לא ילך, כאילו, בגלל שהוצאה לפועל, זה לא הולך גם על הנכסים שלי המשותפים עם...
אם יש, אם יהיה בהוצאה לפועל עם אחר הבית, אז החצי שלי בבית יוכל לשמש לפרעון החובות שלי. אבל אם החצי של אשתי אין עליו חובות, אז החצי שלה נקי, אפשר לגעת בו.
אוקיי.
ואם דיברנו על בית, אז הדבר השלישי זה לא מפנים את הבית, ולא מוכרים את הבית, ולא ממשכנים את הבית, אלא אם כן זה חלק מתהליך שיקום, שאני יודע בדיוק איך אני סוגר בזה את כל החובות. כן. בסדר? אני...
היה לי פעם מקרה של מישהו שמכר את הבית, 800 אלף שקל, ואחר כך נשאר עם עוד 300 אלף שקל חובות.
אני אין לי אין סוף מקרים כאלה.
אוי, זה נורא.
שאנשים שמוכרים את הבית ונשארים עם החובות, כי זה לא נעשה נכון כחלק כן. מתוכנית פרעון מסודרת. עכשיו, אם באתי עם תוכנית, אני מוכר את הבית, לפעמים זה הבית, נורא קשה לפנות אנשים מהבית בישראל, והבנקים יודעים את זה, והבנקים לא אוהבים לפנות אנשים
כן,
מהבית.
כן, הבנקים לא רוצים לעשות את זה.
לא רוצים. ולכן, כשיש לי חוב ויש לי בית, אני הרבה פעמים יכול להגיד לנושים, אני אמכור את הבית, אבל בואו תנו לי הנחה.
כן.
אני מוותר פה על הבית, בואו תוותרו על חלק מהחוב, זה ווין ווין לכולם בסוף, בסדר? כן. ברגע שמכרתי את הבית, הכסף נעלם, ולא קיבלתי הנחה, ולא עשיתי הסדר, וזה סתם, הלך הכסף, פשוט, ונשארתי עם חובות, אז לא פתרתי את הבעיה גם. אני אומר, אם כבר אתה מוכר את הבית, לפחות תדע שבזה סיימת את העניין.
נכון, נכון.
אז השלישי זה באמת לא לגעת, אמרנו, לא לקחת הלוואות לא אחראיות ולא מתוכננות.
בלי שאתה לא יודע מה שתחתים אותם.
ולא להחתים ערבים בשום אופן. אגב, כל מי שומע, אל תחתמו ערבות בחיים שלכם, לשום דבר על אף אחד. ישבתי עם איזה אבא שחתם 300 אלף שקל ערבות לבן שלו, שהיה לו מסעדה עם חובות של 900 אלף. ב-day one, הבנק לקח את 300 אלף, סיים את הסיפור. ונשארו לבנק, בן הגיע לחדלות פירעון. אמרתי לאבא, למה נתת לו את 300 אלף? הרי אם היה לנו 300 אלף היום...
זה הבן שלו, מה היית עושה?
זה בדיוק משהו ענה, זה הבן שלי.
נכון.
אז תפוס את הבן שלך באוזן, בוא אליי, בוא לאורך דין, לא ליועץ או לא משנה, וב-300 אלף היינו סוגרים חוב של 900, בלי חדלות פירעון ובלי כל הבלגן. אבל אנשים פועלים מהבטן. נכון. דיברנו על החלטות רגשיות.
נכון, כי זה כל כך מלחיץ, והם כל כך מפחדים, והם לא ישנים טוב בלילה, והם בחרדה היסטרית, אז הם פותרים את ה...
אז עוד לפני הכל, הטיפ הראשון הוא לנשום עמוק ולא לעשות כלום, עד שאתה מקבל ייעוץ. והדבר האחרון, אגב, זה לא לגעת בפנסיה. אנחנו רואים הרבה, אנחנו עובדים גם עם מעסיקים הרבה פעמים, ורואים שאנשים באים למעסיק ומבקשים למשוך את הפנסיה, או להתפטר, כדי למשוך את הפיצויים, או כל מיני דברים כאלה. אנשים לא מבינים לפעמים שבגיל 50, 45, הם מושכים את הפנסיה, הם לא מבינים שהפנסיה מעבר לפינה, אתה כבר לא תצליח לחסוך אם אתה עכשיו תשחרר את הכספים של הפנסיה, וזה גם קטסטרופה, אתה תהיה תלוי בילדים שלך כשאתה תהיה בן 70.
כן.
לא כיף.
לגמרי.
לא לך ולא להם.
לגמרי. תראה, השנתיים האחרונות היו שנתיים מאוד מאוד קשות מאז מלחמת 7 באוקטובר, שבעצם אני מניחה, זה לא חדלות פירעון רגילה. מגיעים לכם בטח הרבה מאוד מילואימניקים.
הרבה מאוד מילואימניקים.
ומגיעים לכם בטח, וזה גם יש בעיה, זאת אומרת, גם אנשים שהם לא מילואימניקים, בטח אתה רואה הבדלים אחרים. אבל אני גם אשמח שתתייחס בעיקר למקרים של מילואימניקים. זאת אומרת, תדבר גם על זה.
אז אני אגיד קודם כל שאנחנו מתחילת המלחמה מפעילים, הפעלנו תוכנית לעסקים שנפגעו במלחמה, ובשנה האחרונה זה מתמקד במילואימניקים. תוכנית במימון של פדרציות יהודיות בארצות הברית בעיקר, משרד הכלכלה, רשות לעסקים קטנים בינוניים, ועוד תורמים בארץ וחוץ, שבעצם מאפשרים לנו לתת את השירות הזה בחינם. אם אין מימון, אז השירות הוא בתשלום. במקרה הזה למילואימניקים, השירות הוא חינם. כשבעצם הרעיון הוא שמילואימניק שהסתבך או רואה שהוא מסתבך כלכלית, תבוא אלינו ואנחנו נפתור את הבעיות הכלכליות, נעזור לך לפתור, אנחנו לא נפתור כלום, אתה תפתור בסוף, אבל נעזור לך לפתור את הבעיות הכלכליות. הם מקבלים יועץ כלכלת משפחה או יועץ עסקי שמלווה אותם לתהליך עוד פעם קצר, ממוקד, אין לנו זמן עכשיו להתברבש, מה גם שעוד רגע אתה חוזר לסבב נוסף. אנחנו בחודשיים שלושה מצליחים להחזיר את העסק לעבודה. הרבה פעמים צריך להמציא את העסק מחדש. אנחנו...
ואז הוא שוב חוזר לסבב נוסף, ואז יש בעיה נוספת.
וכן, אנחנו באירוע מתמשך, אבל הרבה פעמים גם אין עסק יותר. זהו, הלקוחות עזבו, המשיכו הלאה, אבל אנחנו רואים באמת קסמים שאנשים עושים, שמישהו שהיה נותן מטפל, שהיה עושה טיפולים, הבין שהוא לא נוכח בשביל לעשות טיפולים, בנה ערכת קלפים מהממת, והוא מוכר אותה אונליין עכשיו, הוא עושה את הטיפול דרך
הקלפים.
דרך הקלפים, בסדר? גם אם זה לא הוא בעצמו. אלף דברים כאלה של אנשים, שפשוט ממציאים את העסק שלהם מחדש, במסגר שהיה עושה עבודות, בעיקר... עובד מול B2B, מול מעצבות פנים, הבין שהוא צריך להקים אתר אינטרנט ולהתחיל למכור שם, כי הוא לא נמצא בשביל להיות איתם בקשר כל היום כמו קודם. אז משהו שאפשר להגיד בוודאי על ישראלים באופן כללי, זה שהם יזמים פנטסטיים, באמת, זה מקסים לראות את זה, אבל כל מה שצריך הרבה פעמים, זה מישהו שישב איתך שם, יזוך הרגע לנשום, קודם כל, לעשות סדר במספרים, להבין איפה אתה עומד, להרים את הראש רגע, שלא תסתכל על הנעליים שתקועות בבוץ, אלא על האופק, והאמת שהמלחמה גם פותחת המון אפשרויות.
כן. בכל משבר יש הזדמנויות, ויש הזדמנויות.
נכון.
ויש הזדמנויות, ותנצלו אותם, כי...
ואני מזמין מפה מילואימניקים שיסתבכו, תפנו, חפשו גוגל דף חדש מילואים, תקבלו חבילת ליווי...
את כל המענה.
את כל המענה. באמת, אנחנו רואים אנשים עם עלייה ממוצעת של 108% בהכנסות, ירידה של 15% בחובות, זאת אומרת, ממש רואים נתונים של הצלחה, אופטימיות על העסק, יכולת לנהל פיננסי.
יש לך איזה מקרה ככה מרגש או מעניין שאתה יכול לספר לנו עליו, שנתקלת בו?
הרבה, צריך לחשוב על משהו.
היה לכם הרבה בטח...
כן, לא, היו 300, מעל 300 מתחילת המלחמה שליווינו. אני חושב שנראה לי להביא סיפור של הגרושות של המילואים. זה סיפור מעניין, משהו שלא מדברים עליו, אבל כמובן לא רק המילואים נגדים, גם האישה שנשארת בבית וצריכה להישאר לבד עם הילדים.
כן.
אבל כשאנחנו נראים על גרושה, של מילואים, בטח מי שהתגרשה תוך כדי המלחמה, פתאום מוצאת עצמה לבד, עם ארבעה ילדים בבית, עם זה שהייתה צריכה לממן עכשיו הליך גירושין, ועם זה שהבן זוג לא משתף איתה פעולה.
אבל מתוך מקום שהוא לא זמין גם, לא רק בגלל
שהוא... גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול, אבל הוא גם לא רוצה,
אוקיי.
כי הם בסכסוך. והיא לגמרי לבד, אין לה זכויות, אין לה כלום. ופתאום לכי תחזיקי את העסק שלך בתוך הסיטואציה הזאת, ולכי זה כאוס, כולנו הרי בכאוס, גם מי שהכל אצלו בבית בסדר, בכאוס. מילואימניקים עוברים משהו שהוא לא מעולם, ומישהו שתוך כדי הדבר הזה גם עובר הליך גירושין, באמת בלתי נסבל.
אז אתם עוזרים גם לנשות מילואים?
גם לנשות מילואים, גם לגרושות מילואים.
אוקיי, זאת אומרת אתם עוזרים לכולם, אבל אם נגיד אני באה היום שאני
אם אב ילדייך נמצא במילואים, את יכולה לקבל את אותו שירות בחינם.
זה מה שחיפשתי. מעולה. תספר לנו על המכשולים שאתה הכי נתקל בהם בתהליך שיקום.
תראו, אני חושב ששיקום כלכלי מתחיל מזה שאני מבין שיש לי בעיה.
אוקיי.
אם אני לא מבין שיש
לי
בעיה,
מה שאתה לא יודע,
אז אני בטח לא, אין לי מה לפתור, בסדר? והרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שאומרים,
מתי נופל
האסימון? אני לא בבעיה, אז רק תסגור לי 5,000 שקל, אני אסגור את הזה והכל בסדר, וזה לא עובד. בסדר, בסוף, 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 המציאות, כמו שלמדנו יפה בשביעי באוקטובר, יש לה איזו נטייה מעצבנת כזאת לדפוק לנו בדלת, כשזה הכי פחות מתאים לנו.
תשימו לב לסימנים המעידים. אנשים לא שמים לב להתחלה של הסימנים המעידים שזה, שהבנק כבר מפסיק להיות,
אני חושב שזה קצת כמו התצפיתניות, אנשים לא רוצים לראות את מה שלא מסתדר להם בנרטיב, ועוד פעם, אנחנו בני אדם. בסדר? בואו נזכור את זה. נקודת ההתחלה היא מכאן, אנחנו לא...
היה לי זוג שהם שני עורכי דין, מרוויחים 100,000 שקל, מוציאים...
יותר.
כפול. וכל חודש שהיו יורדים בכרטיסי אשראי, היה בעיה. וכל חודש היו מוציאים מן היקב ומן הגורן, שושי מהבנק הייתה מתקשרת, פעם לוקחים הלוואה, פעם מוציאים קרן השתלמות, פעם מוציאים מפה, פעם לוקחים, מגדילים את המינוס, כל פעם איזה פתרון אחר. עד שיום אחד יש חריגה, והיא אומרת להם, נגמר השיר, זהו. מה, תעשי משהו, הלוואה. לא, אין. אתם בדירוג 300, מערכת דירוג אשראי, מי שלא יודע, קפטן קרדיט, ואין, אין, הבנק לא מאשר לכם יותר. ככה, בבת אחת. עכשיו, פשוט, למה אני אומרת לך, תבדקו את הסימנים המעידים? כי ברגע שמתחיל עם ההחזרות הראשונות, או מתחיל, הבנק מתחיל להקשות.
ברגע שאתה צריך לקחת הלוואה, שהיא לא מיועדת להשקעה בעסק או בבית או במשהו ש... אפילו השקעה בטיול. אם החלטתי שזה מה שאני עושה ואני לא חסכתי, כמובן עדיף לחסוך מאשר
לחסת
הלוואה, כי זה יותר זול. אבל אם זה הלוואה לא מתוכננת, זה כבר סימן הזרה מאוד מאוד גדול. אין שום סיבה לקחת הלוואה אם אתה... אלא אם כן אתה לא מאוזן כלכלית, ואז בוא נטפל בלמה אתה לא מאוזן כלכלית. תעסוקה, עסק, לא משנה. אבל... בוודאי לזהות, להיות נורא נורא ער, לזכור שזה כמו עם איזה מחלה. אם יש סימן מקדים ואתה מתעלם ממנו, אתה תחטוף את זה יותר חזק. וזה...
תגיד, יש יותר חדלי פיראון שהם עצמאים מסחירים?
לא יודע לומר אם יש איזה סטטיסטיקה לאחוז באוכלוסייה.
אבל בעלי עסק הם יותר מועדים
לסיכון. אני אגיד שבעלי עסקים גם השיקום הרבה יותר קל, כי בניגוד לסחיר שיכול אולי להעלות את ההכנסה שלו ב10%, עצמאי יכול להכפיל את ההכנסה שלו פי 20,
ריטואלי, פי 20. אבל תראה, בסופו של דבר הסטטיסטיקה מדברת על 50,000 עסקים שנפתחים בשנה, ו-40,000 עסקים שנסגרים בשנה. זאת אומרת, אז נראה לי ש...
בשנה רגילה,
שבשנה רגילה ברוך בדיוק, כן, לא, 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 לא. זהו, כמו שאמרת, אתה פתחת ואמרת שבחמש שנים אין שנים רגילות, אז אני לא יודעת, אבל כן, זה הסטטיסטיקה בשנה רגילה. אז זה נראה לי, כן, זה נראה לי שהיא אמורה, אז אנחנו אמורים לראות את זה בסטטיסטיקה של החדלות פיראון גם. כי זה גם עניין של ניהול וגם עניין של המערכות עם הסכנסה. תראה, הקטע של הקורונה הרי, שאחרי שנגמרה הקורונה, אנשים היו צריכים פתאום להחזיר את המענקים שהם קיבלו בקורונה, וחלקם פשוט קרסו מהדבר הזה. או שצריך לשלם מס הכנסה עכשיו של...
מדינת ישראל היא מדינה לא ידידותית לעצמאים.
לא,
אנחנו
בדיוק.
מבינים את זה, זה לא...
עכשיו אנשים שצריכים לשלם את המס הכנסה שלי לקוח, שהוא פסיכיאטר, שהיה לו כמה חודשים טובים, אז עכשיו הוא צריך לשלם 100,000 שקל...
אף אחד לא אמרת מה הקווים המנחים, מה צריך, איפה הכשלים ואיפה ההצלחות. אז אני לא אדבר על הכשלים, אני אדבר על ההצלחות הן כשבן אדם מבין... שיש לו אחריות על הכסף, והוא לוקח את האחריות הזאת, והוא אומר, אני לא אכפת לי כמה המערכת מסביב דפוקה ומעצבנת, ואני לוקח אחריות, כי זה החיים שלי, כי אני רוצה לישון בשקט בלילה. ותמיד אנחנו מוכרים בסוף שעות שינה בלילה. אין לזה מחיר לדבר הזה. זה בסוף הסיפור. זה לא... אז אחד זה באמת, להיות ערני, מהר לזהות את זה. לא לחכות שהבנק יחסום, כמו שסיפרת עכשיו, אלא לתפוס את זה מוקדם, ככל האפשר. ואני חושב שתיים זה להבין מה הבעיה. זאת אומרת, אם יש לי בעיה כלכלית, אוקיי, בואו נבין מהי. דיברתי עם מישהו פעם, שהוא מרוויח איזה 13-14,000 שקל, ואני רואה את ההוצאות, הכנסות וזה, והוא בחובות, הוא לא מצליח להשתלט עליהם. אני אומר לו, רגע, ומה אשתך עושה? היא אומר לי, היא לא עובדת. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, היא מגדלת ילדים. אני אומר לו, בן כמה הקטן? הוא אומר לי, בן 9. תודה רבה.
אנחנו נחזור לארץ.
אז הבנו את הבעיה. ברגע שהבנו איפה הבעיה, אנחנו גם נלך לפתור אותה.
אתה מכיר את הגששים. אנחנו כבר חוזרים. הילד רק מסיים באוניברסיטה, ואנחנו חוזרים. בן כמה? הילד בן 3.
עכשיו עוד פעם, זה תמיד בסוף יושב על הבעיות האלה, האישיות, הרגשיות, המאוד מקומות הנורא הכואבים של אנשים. היה לנו עכשיו, מילואימניק שלווינו, שאשתו עברה תאונה לפני 5 שנים, ולא חזרה לעבוד עדיין. אתה אומר, בסוף אין ברירה, אתה חייב בסוף להיות במקום שאתה חייב לקחת, להתלבש על הדבר הזה, כי אנשים מתייחסים לכסף כאילו זה רק כסף, זה לא רק כסף.
זה מדהים אותי כל פעם מחדש, אבל שזה לא רק כסף, אתה יודע?
זה השקט שלי, זה הביטחון שלי, זה היכולת שלי לישון טוב בלילה, זה יכולת שלי לתת לילדים שלי את כל מה שהם צריכים. עכשיו, לא מעבר למה שהם צריכים. בסדר? כשהילד שלי רוצה לאכול שווארמה, אני אומר לו, אתה עובד, יש לך כסף, לך תקנה שווארמה. וזה נכון גם לגבי הבן 17 וגם לגבי הבן 10.
איך אתה מתמודד עם אנשים שלא עושים, כאילו שלא עושים את מה שאתה מבקש מהם? יש, אני מניחה שגם יש כאלה.
יש, זה מתחלק, יש את האלה שרוצים לעשות אבל קשה להם. זה סיפור אחד, אפשר לחזק אותם. יש את הלא ממושמעים, לא, תפתור לי את זה. אני לא יודע לפתור לך את זה, אני צריך שתביא לי איזה מסמך, אני מס הכנסה עכשיו. אין קסמים. באופן כללי, אין במקצוע שלנו קסמים, אין פתרונות קסם. אם ראיתם פרסום שבו מבטיחים לכם מחיקה של חוב של 1,000,000 שקל, נמחק ב-20,000 שקל, זה לא באמת קורה הדברים האלה. זאת אומרת, זה קורה, אבל זה קורה בנסיבות מאוד מאוד מיוחדות, זה לא יקרה לך כנראה. אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אני אומר לקוחות, אגב, גם כשבאים אליי כעורך דין, לא כעמותה, עבודה קשה היא בסוף היא שלכם. ואתם תצטרכו לעבוד פה קשה, ואתם תיחסו עליי, ואתם תצעקו עליי, ואתם תצבנו עליי, כי אין לכם אף אחד אחר להתעצבן עליו. אבל אתם בסוף תצאו מפה בלי חובות. שאלת אותי, אגב, בתחילת הדרך, מה עושים עם החזרתיות לחובות? אנחנו סיימנו עכשיו תוכנית של 3 שנים ביחד עם ביטוח לאומי של ליווי אנשים בהליכי חדלות פירעון. ליווינו 85 משפחות בהליכי חדלות פירעון. כולם בדרך לסיים תהליך. אין 0% נשירה, לעומת 70%. בסדר? אז זה כי הם עוברים תהליך נכון, עוברים ליווי נכון. יש מי שמחזיק אותם בתוך התהליך הזה. והם לומדים איך להחזיק את עצמם באיזשהו שלב. אז, ועלייה של 18% בהכנסות, תוך כדי הליך, ועלייה גם בהוצאות, שזה גם מבורך. אני רוצה שאנשים יוציאו יותר. אני לא מאמין בלצמצם הוצאות. צמצם הוצאות, יש גבול כמה אני יכול לצמצם הוצאות.
אפשר, חופש כלכלי אף פעם לא יגיע מצמצום, תמיד מתרחבות.
נכון, ובסוף, בסוף, בסוף, זה צריך להיות מיינדד לזה, ולהבין שהדבר הזה זה לא סתם. זה משפיע עליך על הבריאות, זה משפיע עליך על הזוגיות, זה משפיע על ההורות שלך, זה משפיע על תחושת השלמה ושלמות שלך, ועל כל דבר בחיים זה משפיע הכסף. וזה אסור שיהיה יותר מדי, ואסור גם שיהיה מעט מדי. צריך שיהיה במידה.
שיהיה לך זה, ותמיד צריך, תמיד צריך שיהיה גם כסף בצד, כדי שזה יהיה שוכבת שומן
שלך. אנחנו רואים עכשיו, גם עכשיו, כשאנחנו רואים את העסקים שמגיעים אלינו, העסקים שמגיעים כשהם בקריסה, זה אלה שלא היה להם את השכבת שומן.
נכון.
זה
מילה אופטימית לסיום?
בטח, מלא. אין חוב שאין לו פתרון. אני חוזר לדבר הזה. זה כל כך קל לצאת מחובות שאנשים לא מבינים עד כמה זה קל. וזה באמת קל. זאת אומרת, עוד פעם, קל כמו שניתוח הוא קל למנתח, כן? הוא לא קל למנותח תמיד. אבל נורא קל מבחינת מה צריך לעשות. העבודה הקשה באמת היא לראות איך החובות לא חוזרים, וזה לא עבודה שלנו. כבר זה עבודה של הבן אדם עצמו. אנחנו תומכים ועוזרים ונלווה ונצמיד את הצוות המקצועי הכי טוב שיש בארץ. באמת, אנשים יועצים מהשורה הראשונה בישראל, אבל זה דורש מחויבות והתגייסות ושיתוף פעולה, ולהבין שזה כרגע הדבר הכי חשוב בחיים שלי.
מדהים. תומר, תודה רבה.
תודה רבה.
היה עונג לשמוע אותך, וגם להתווכח איתך קצת, נהניתי. אם אתם שומעים אותנו, אז קחו את מה שתומר, עורך דין תומר רבינוביץ' אמר. באמת, אני רוצה לחזק את הדברים שלו, אפשר ויש דרך לעשות את זה, אל תעשו את זה לבד. תעשו את זה, תקחו את האנשי מקצוע הטובים, בואו לעמותת דף חדש אם אתם שומעים אותנו, אם אתם נתקלים עכשיו, אם אתם מרגישים שהכל סוגר עליכם, יש אור בקצה המנהרה, יש מה לעשות.
ואני אגיד עוד מילה על זה.
כן.
לא לחסוך על זה.
לא לחסוך.
עוד פעם, למילואימניקים אנחנו נותנים את הכל, לא לקחו, שלמו, אין לכם, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לחסוך בעניין הזה.
בדיוק. תיקחו את האנשי מקצוע הטובים ביותר שאתם יכולים, שיעזרו לכם לצאת מזה. תודה רבה שוב, תומר, היה עונג לארח אותך. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני ענבר רעם, אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 17:00, אינשאללה, עד אז כל החטופים בבית, שבת שלום, סופה שמעולה. תודה רבה לכם.
היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, יחסו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשים את העולם. תצרחי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזי אליי. כן, היא יודעת שהוא תמיד מקשיב לה, שהוא זה שמר
של חיי אתה ניצב, אותה שריטה קטנה בנה.